סודות הנישואין, עמוד 9, על פי הספר 3, שלומות הן, מבוסס על דברי הגמרא, מסכת ברכות, הרואה בחלום, 3, שלומות הן. השלכות של הגירושין, אנחנו נמצאים כרגע בשלבי הביאור, בשלב הביאור של השלכות הנישואין. ראינו שחוץ מעצם הגירושין, פירוק בית בישראל, מזבח מזיל דמעות על אישה ראשונה, ראינו שחוץ מעצם הפירוק, יש את התוצאות הנלוות לפירוק הזוגיות, שהם כאב נפשי גדול, שנגרם כתוצאה מניתוק הקשר, שהוא משול כמו חיתוך בבשר חי, מכיוון שנוצר קשר, למרות שקשר מעוות, אבל קשר נוצר. ממילא, הפירוד הוא כרוך בכאב גדול, ואמרנו שכדי להתפנות מהכאב הזה ולהכין הגרוש להכין את עצמו, הגרושה להכין את עצמם לפרק ב', זה לוקח זמן. או מה שקרוי בלשון פסיכולוגי ההווה, תקופת אבל. כמו שיש אבל על אדם שמת, בדומה לזה יש אבל על גירושין, על בן זוג שנעלם מחיינו. זה הדבר אחד. הדבר נוסף הוא השלכות של הגירושין על חיי הילדים. נפשות הילדים, נפשות רכות, והן צריכות להיות ניזונות מהמזון המשובח ביותר. אגב, זה אמור גם ברמה הפיזית. המזון המשובח ביותר. לכן חשוב שאימא לא תאכל דברים מזיקים, לא בזמן הריונה, ודאי שלא בזמן ההנקה, כיוון שהדברים האלה חודרים לגופו של התינוק, מערכות, הגוף שלו הן מאוד מאוד עדינות, ולכן צריך לנהוג איתו בזהירות, בדייקנות, ברגישות גדולה. הדבר הוא נכון הן לגבי ההזנה הפיזית, הוא נכון לא פחות לגבי ההזנה הנפשית. הילד ניזון, הוא אמור להיות ניזון מאיכויות נפשיות מאוד מאוד גבוהות. בפרט שהילד קולט השפעות דרך הרגש בעיקר. כשאדם הוא יותר מבוגר ויש לו גם שכל, באמצעות השכל הוא יכול לבקר את ההשפעות שאותה הוא מקבל. השכל הוא כוח ביקורתי כידוע. מה שאין כן רגש. הרגש מקבל הכל בלי הבחנה. כן? ולכן הדבר הזה הוא יותר מסוכן. כמובן לא רוצה להעמיד אף אחד פה במצוקה ולגרום הרגשה של אם כן, מה אני מתחתן? מה אני צריך להעביר את כל הפסולת שלי לילד? כן? מאיפה הערובה והביטחון שאני לא אזיק את נפשו של הילד וכן הלאה? בסדר. אדם צריך להשתדל. הידיעה הזו כשלעצמה שדיברנו לה כאן, הידיעה שבאמת צריך להזין את הילד במזונות טובים, זה כבר גורם, כן? גם לרווק ששומע אותנו כעת, זה גורם לו לומר לעצמו, אני אשתדל שההפרשות הנפשיות שלי, הביטויים הנפשיים, הביטויים המחשבתיים שלי, ההתנהגותיים שלי, יהיו מרופקים, מרוסנים, לפחות לא במחיצת הילד. אני אשתדל במחיצתו להיות יותר חזק, יותר ראוי, יותר הגון, יותר מאופק. בסדר, אז מה? בסדר. אין בעיה. אבל אנחנו מדברים כרגע ברמה התיאורטית, זה אמת גדולה, כן? לא רק רמה תיאורטית, זה מעשי, כך זה פועל, אבל צריך מאוד להיזהר, צריך להשפיע על הילדים, על הילד, את ההשפעות המעולות ביותר. לכן, בני זוג שמתגרושים, עצם הגירושים, שבני הזוג לא עובדים בתיאום, לא עובדים בהתאמה, לא עובדים בהשלמה הדדית, ברוח טובה, בפיוס, בחיבה, באהבה. בעצם עובדה שלא נמצאים באותו הבית. כל הדברים האלו, שאולי לנו כבוגרים נראים לגיטימיים, בסדר, לא הסתדרתי איתה, אני מתגרש, לא. הילד קולט את זה ברמה אחרת לגמרי. כן, זה אצלי הוא, זה אצלך? כן, כן, זוכרתי, השתקתי אותו. טוב, בכל אופן, צריך להבין שכל מה שאנחנו כמבוגרים מתייחסים, כל דבר שאנחנו מתייחסים אליו כאל דבר, בסדר, מתגרשים, מתחתנים. הילד קולט את ההשפעות האלה בצורה סמלית. כלומר, גירושין לילד, זה נקלט אצלו במערכות הרגש, הרגש קולט בשפה אחרת, זה שפה רגשית. שפה רגשית היא שפה של סמלים. היא שפה של משמעויות רגשיות. כלומר, נתק בין אב ואם, אצל ילד נתפס, אצל ילד יכול להתאפס, כניתוק בין עולמות. חוסר אמון של אישה בבעלה, או של איש באשתו, שילד חווה את זה יותר מדי, ונוכח בזה, למרות שהוא לא מבין עדיין את השפה, הוא לא יודע עדיין לפרש את הדיבור של ההורים. אבל ההתנהגות, שפת הגוף, משדרת לילד חוסר אמון. ובמערכות הרגשיות של הילד, חוסר אמון נתפס כחוסר אמונה. זאת אומרת, זה פוגע במרכזי האמונה הפנימיים שלו, באופן שיהיה לו קשה אחרי זה לפתח את נטיית האמונה, הוא ימצא עיכובים בדרכו, יהיה לו אחרי זה קשיים באמונה, קשיים באינטימיות שלו עם הבורא, בממשות ההשגחה או כל מיני דברים כאלו. זה יכול להיות. שאלה עד כמה הוא חווה את חוסר הנאמנות. כן? כמה הוא חווה את חוסר הנאמנות. חוסר הנאמנות יכול לבוא לידי ביטוי בדרגות רבות. זה יכול לבוא בביטוי של, אני לא מאמין לשום דבר שאת אומרת. כך הוא אומר לאשתו. והילד, בן 3, בן 4, בן 5, הוא שומע. אולי הוא לא מבין כל מילה במשפט. אבל מתוך הבעת פניו של האב, הוא יכול להבין שיש פה דין ודברים, יש פה חוסר אמון, יש פה פירוק, יש פה משהו. ואז קולט את זה כריב בין עולמות. כן? עולם האב ועולם האם, שבמונחים פנימיים רגשיים, זה אפילו יכול לעלות ולטפס עד איזשהו פגם באמונה של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. שהקדוש ברוך הוא האב, וכנסת ישראל היא האם. וזה יכול לפגוע באמונה ברמות שונות ומשונות. כן? באופן תיאורטי זה יכול להשפיע גם מערכת היחסים שלו עם אישה בעתיד. זה לא מחויב. הוא יכול להתבגר, השכל מתפתח, אז הוא מחליט שהוא ילך בדרך אחרת. מתוך הטעויות של הוריו הוא למד. למרות שהקושי עדיין קיים, הוא מרגיש שהעולם הרגשי נאבק בו. הוא מרגיש את הקשיים. אבל הוא יכול בהחלט להיות בעל תשובה, להתחזק, ודווקא מזה להיות בבחינה של מקום שבעלי תשובה עומדים. אין צדיקים כמו יומדים. ובקיצור, התמונה היא לא כך פשוטה כמו שאני מתאר כאן, כאילו אם אני כבר חוויתי את אבא שלי מרביץ לאמא שלי, אני כבר נפל. לא. זה תלוי מאוד במערך הנפשי של אותו ילד, אותה נשמה, איזה תכונות יש לה, זה תלוי בהרבה דבר. אני רק אומר שוודאי וודאי שלא ייפקד מקומה של ההשפעה השלילית, וזה חומר גלם שמסתובב בתוך הנפש של הילד, והוא יצטרך להתמודד איתו. זה חומר גלם שיכול לשמש לו אתגר יוצא מגדר רגיל. וברבות הימים, הקושי הזה יכול להפוך אותו סופרסטאר. אדם מופלא שעובד על מידותיו וכו' וכו', ודווקא גיבור ואמיץ, דווקא בגלל הקושי. אדם כזה מתברר שבעתיד הוא עומד על המשמר יותר, עובד על עצמו, מלא מודעות, גם יכול להיות. אז לא להיכנס פה לתסריטי אימה, כן? מיוחד בדור כמו שלנו, שאין בית שאין בו מת. אין בית שאין בו בעיות כמעט. אתם יודעים. וכולנו, מי פחות ומי יותר, ראינו דברים שהם לא פשוטים. אם זה בסלון, אם זה במטבח, אם זה בחדר המיטות, אם זה בחדר עבודה, ראינו דברים לא פשוטים. אין מה לעשות. זה דור מורכב, דור של גאולה, דור של מעבר מגלות לגאולה, אתם יודעים. זה לא פשוט. מיוחד משפחות שאין מסורות, המעבר מגלות לגאולה, הוא זרק את המסורות, ואז פתאום צריך להתחיל לבנות חיים מחדש, והכל חדש, והכל התחלתי, ואין דברים ברורים, ומנסים, ניסוי וטעייה, הוא מרכיב מאוד מרכזי בתרבות העכשווית. וגם הורים מנסים ותוהים על דבר הזוגיות, מנסים מחדש לברר מה זו זוגיות. קורים דברים לא פשוטים בתוך בתים. אז כל אחד מאיתנו סוחב איזה גיבנת, סוחב איזה משהו, איזה בג קטנצ'יק, אבל בסך הכל ברוך השם, אנחנו נשמות של גאולה, נשמות מאוד מאוד גדולות, נשמות של גאולה, נשמות של דור חתימה, כן? נשמות מאוד מיוחדות שבעצם מוכשרות לתפקידים כבירים. תפקידים כבירים. כן? זה לא המצאה שלי, כמובן הרב קוק מדבר על זה בעריכות, בעמקות, בעריכות, לאורך ולרוחב, כן? בהרבה מכתביו. אנחנו נשמות גדולות שיכולים לעמוד באתגרים האלו. וגם דוד המלך, אתם יודעים, לא הייתה לילדות קלה. בלשון המתה אני אומר זה, כן. אבי וימי עזבוני ושם יעזבני, ואנחנו יודעים מה האחים שלכם התייחסו אליו, על מי נטשת מעט הצון, לראות המלחמה, בזו לו, צחקו עליו, הטילו ספק ביוחסין שלו, צרות צרות, אנחנו יודעים מזדוד. ועם כל זה, דווקא מתוך כך, אתם יודעים מה? למרות זאת, אולי דווקא מתוך כך, צמח לנו איש תהילי מופלא, גיבור גדול, משיח השם. הנה, לא אומר שזה, שוב, יש לו גם את התכונות המתאימות להיות משיח השם, אבל הקשיים האלו דרבנו, הייתי אומר שהקשיים האלו אולי הם קצת דומים לסעור שבעיסה. כלומר, כמו שמכניסים את הסעור לתוך העיסה והסעור מציס את העיסה, אז הקשיים האלו, אני חושב שעוררו את תכונות היסוד של דוד, החיוביות. כן? אפשר גם שלא, הוא גם יכול היה לקרוס כתוצאה מהקשיים האלו. אבל הוא בחר לקחת את הקושי כאתגר, ובאמצעות הקושי לפתח את האישיות המופלאה והייחודית שלו. יש הרבה דוגמאות לזה. כל מקום, ההשלכות של גירושין או חיי ילדים הן כבדות עוד יותר. ילדים אלה, שימו לב, חשים. כן? חשים. רגישות של ילדים זה משהו מדהים. ילדים פסיכולוגים בלתי רגילים, אינטואיטיביים. הם אינטואיטיביים בצורה שקשה לתאר. למה הם אינטואיטיביים? כי ילדים טבעיים. הטבע הוא מאוד אינטואיטיבי. הטבע הוא מאוד... אתה רוצה להיכנס? תגיע. בוא, תשב. בוא, תשב כאן. בבקשה. הטבע הוא מאוד אינטואיטיבי. למה אנחנו לא אינטואיטיביים? אני לא אומר שכולם, אבל למה אנחנו יותר קשה לאינטואיציות? למה קשה לנו יותר להבין משמעויות חבויות? למה? לא רק. לא רק לשמור את עצמנו. מה? נכון. אנחנו לא חווים את המציאות. סליחה שאני אומר את זה. כן? אבל אנחנו לא מספיק חווים את המציאות דרך העולם הטבעי הפנימי שלנו. הטבע הפנימי שלנו, כן, זה כמו שזורקים לתוך ים, זורקים פסולת. לתוך הדבר הטבעי, הנקי, הצלול, לתוך נחל, זורקים פסולת. כן? קצת נשפחה פסולת במהלך זרימת הנחל הטבעי. אחד הדברים שנפגמו כתוצאה מפגימת הטבע, זה הפגימה של האינטואיציה. לכן אנחנו די מגששים באפלה, בין אפשרויות שונות. אנחנו בספק, כן? אנחנו נמצאים בהרבה ספקות, והמצפן או המצפן הפנימי, שהוא הטבע הבריא, פחות מכוון אותנו. ילדים, למרבה הפלא, למרות שהם לא יכולים להעלות את השגותיהם על הכתב, כי הם עוד לא יודעים לכתוב ולא לדבר, אבל ילד יש לו רגישות בלתי רגילה. אינטואיציה חבל הזמן. אמרה גמרא, מעשיו של ילד בשוק, או של אביו, או מאביו, או מאמו. ילד קולט, מפנים ומטמיע אל תוכו את כלל ההשפעות המילוליות, הרגשיות. לפעמים המחשבתיות אפילו. לפי כימות המצח. צריך לבדוק את מה שאני אומר כרגע, אבל לא רחוק הדבר. האפשרות שאכן הוא קולט גם משהו מעולמם המחשבתי. איך אומר שול איראן? אפשר לשמוע אותו חושב. אפשר לשמוע את המחשבות שלו. כך אומר השיר, נכון? נכון, נכון, נכון. אפשר לשמוע את המחשבות. אפשר לשמוע את המחשבות. כן? אולי אנחנו קצת יכולים אפילו לדעת מה פלוני חושב עכשיו. אנחנו רואים לפי רמת הריכוז, לפי אופן הריכוז, לפי שפת הגוף, איזה מחשבות מתרוצצות לו בתוך הראש ומעצבות את שפת הגוף שלו, את הבעת הפנים שלו. כן? וכן הלאה וכן הלאה. אינטואיציה.
הרגישות הזאת של הילדים הולכת ונשקת ככל שהם גדלים, ולא נשאר מזה שום דבר?
לא אומר, גם לנו נשאר משהו.
משהו מזערי.
אני לא יודע אם... תראה, המשהו המזערי הזה גרם לנו להגיע למכון מאיר. האינטואיציה הביאה אותנו לפה. אז כנראה שבכל אופן יש לו מילה, יש לה עדיין. יש לה מילה. עם כל הבלבול. כן. כנראה שהאינטואיציה הזו, בוא נאמר, בלעדיה, אם נעשה ככה לעשות איזה סבב ולשאול אתכם, נגיד שעכשיו עוקרים לנו את האינטואיציה. איך נראה לכם אדם חסר האינטואיציה לחלוטין? נעשה פה סבב, נגיע לתוצאות מאוד, מאוד, מאוד קשות, כן? בלי אינטואיציה בכלל, שם ירחם מה היה קורה לנו. יש לנו אינטואיציה, היא משמשת לנו לא פעם, כן? תלוי גם באיזה מצבים. יש מצבים שהיא יותר מחודדת, יש מצבים שהיא פחות מחודדת. זה גם תלוי בהתנהגות היומיומית שלנו, כן? זה גם תלוי ברמת השקט הפנימי שלנו. ככל שהשקט הפנימי שלנו יותר גדול, ככל שאנחנו יותר נפעלים, פחות נפעלים מגירויים חיצוניים, באופן אוטומטי, הצד האינטואיטיבי מתעורר. העין השישית, או החמישית, איך זה נקרא, כן? העין הפנימית מתעוררת. זה תלוי ברמת הגירויים וההתפעלויות החיצוניות שלנו. ככל שאנחנו יותר רגועים, ככל שאנחנו יותר במצב שבתי, מצב שבתי, כן? אז ככה אנחנו, האינטואיציה חוזרת. מצב של רגיעה, של שקט, פתאום אנחנו קולטים קולות חדשים שלא שמענו, שלא ידענו על קיומם. יש אינטואיציה. ברוך השם. אז להגיד שקודם כל שהיא נשחקת ונעלמת, לא. מזרית, אני לא יודע, אין לי את המדד לכך, ואמרתי, אם היא הביאה אותי למכון מאיר, כנראה שהיא לא מזרית. אני לא אומר שרק היא הביאה אותי, יש גם ריבונו של עולם, כן? גם הוא עוזר. אבל הוא מכניס את דרך האינטואיציה. זאת אומרת, שהוא עוזר, הוא מכניס את התובנה בתוך הרגשה הפנימית. תסביר לי אתה איך אני יכול לקרוא את הספר של, התשובה, של הרב קוק, אורות התשובה, כשאני בן 24, בחור חילוני, ואני קורא את הספר הזה, וזה כובש אותי בסערה. מי אמר לך שזה דבר גדול, מה שאתה קורא פה? אני גם לא הבנתי את השפה שלו. מה קרה פה? אלא נפשי יודעת מאוד. כלומר, היה פה איזו תקשורת בין הרב קוק, בין הדברים שלו, לבין הנשמה שלי. אז הנה האינטואיציה הועילו לי, הועילו לי, בליל קיץ חביב, כן? בקבוצת כנרת, האינטואיציה הועילו לי להרגיש שאני קורא את הרב קוק, ואני לא מבין כלום ומבין הכל. מבין? מי מבין הכל? האינטואיציה. מי לא מבין כלום? ההכרה החיצונית. המקום של הבלבול. אבל נוצרה פה איזו הפרדה והבדלה בין ההכרה החיצונית והפנימית. וההכרה הפנימית קיבלה את דבריו, למרות שמבחינה חיצונית, מה לי ולכל הסיפור הזה? מה לי? אב לא היה לי ורב לא לימד אותי, כמו שאומרים לגבי אברהם אבינו. כן, לא חס ושלום בא להמעיט, כן, או להכחיש את ההשפעה של הוריי עליי, הספעות החיוביות. אבל בסך הכל, לקבל את המסר של רב קוק, דרך אורות התשובה, קיבוצניק ב-24, שחי בעיצומם של שנות ה-70, כן? זה קצת נשמע מוזר, לא? זה, כן? והנה זה קרה, זה האינטואיציה. ברור השם. שני כליותיו. כן.
זה לא נקרא תום הילדות שהרב?
כן, זה בדיוק זה דבר. תום הילדות זה שייך למושג שיותר עמוק בדברי הרב. תום הילדות, כן, אבל זה דומה מאוד. תום הילדות מתקשר אצל הרב קוק לאותה צלילות אמונית. מה שנקרא ציור האמונה. זה ציור האמונה. כן? הרב קוק מדבר על תום הילדות בהקשר לציורי אמונה. שבעקבות זה אחרי זה הילד גדל ומתקשר לתורה ולמצוות, לאמונת חכמים, שימוש לתלמידי חכמים, כן? לאמונה בקדוש ברוך הוא, לאמונה בגאולה. כן? לשמור את תום הילדות, במובן הזה, תום הילדות על כל מרכיבה וכל איכויותיו, זה כמו ללכת, הייתי אומר, בין טיפות המים ולא לרטב. וצריך בזה שמירה מאוד גדולה. אגב, מכאן טעם לשבח, מדוע כל כך מקפידים בציבור החרדי, לא לחשוף את הילדים, כדי לשמור את תום הילדות. וזו המציאות לא פשוטה, מאוד קשה להכריע בשאלה הזו, מי צודק יותר. כן? האם הציבור שלנו, שרואה את עצמו שותף במערכות המדינה, או אלו שמגדלים את ילדיהם, כן, בכוחין ובמערות, בגטאות סגורים מאוד, יש טעם לשבח בזה, אפשר להבין. שלא לאבד מהם את התום המופלא הזה. אגב, שאנחנו גם רואים אותו על פניהם של הילדים, בעלי הפאות המסולסלות, שאנחנו עוברים שם בגאולה ומאשרים. אי אפשר שלא לראות את המתיקות המופלאה הזאת. אי אפשר שלא לראות. ומדי פעם יצא לי להגיע בכל המועד סוכות לשמחת בית השואיבה במאשרים. ולהיכנס לבתי מדרשות, סאטמר, תולדות אהרון. ואני מסתכל שם על הציבור ואני אומר לעצמי, זה התום שחסר לי. זה התום שחסר. אז מה אתה עושה? אתה רוצה להפך לחרדי עכשיו? לא. אני קשור מצד אחד גם לתום הזה, מצד שני, למבט המורכב יותר, גם לתמימות הראשונה וגם לתמימות השנייה. התמימות השנייה זה התמימות שבאה אחרי החשיפה למורכבות. התמימות השנייה הרבה יותר משוכללת, הרבה יותר עילאית, וכנראה שנשמתנו גוזרת עלינו דווקא לבקש את התמימות השנייה. זו שבאה אחרי היציאה למרחב, לעולם המורכב. כך גוזרת עלינו נשמתנו. מה אפשר לעשות? כך היא גוזרת עלינו. נקבל באהבה את האיסורים האלו, והנה, אין מה לעשות. אנחנו יוצאים מהתמימות הראשונה, נחשפים לעולם המורכב, אבל איזו כמיהה נשמתית, דוחפת אותנו לקחת את המורכבות ולחזור ולחבר אותה. ובמהלך הזה אנחנו נמצאים מי פחות או מי יותר. אנחנו לא מתנתקים מדברים, אנחנו לא בזים לעולם החול, אנחנו לא אומרים אלמא דשיקרא, באיזה מין תנועת ביטול כזו, אנחנו לא מתהלכים ככה ונתקלים בקירות. יש בנו משהו שדורש מאיתנו להתמודד ולא להתמוטט. על פי רוב. על פי רוב. אבל נחזור לענייננו. יש איזה שאלות, אגב, קשר לדברים שנאמרו? שרוצה לשאול משהו, להעיר משהו? כן? טוב, אז בוא נראה. ילדים אלה חשים כאותם, שימו לב, תראו לאן זה הולך. אמרתי לכם, אמרנו שהעולם הרגשי של הילד הוא מרחיק, לא מרחיק לכם, הוא מאוד בוטה במסקנותיו החושיות, הרגשיות. ותראו פה את שרשרת התובנות. זה לא תובנות צריך להיות, זה תובנות רגשיות. מה הילד חש? הוא לא אומר את זה. זה בלי עומר, בלי דברים. זה הכל בעצם נקלט בעולמו הרגשית, זה מטבעות של רגש. שאחרי זה, בגיל יותר מבוגר, שהשכל יופיע, השכל ישרת את התובנות האלו. זאת אומרת, הוא יוציא אותם לפועל, ואז תצא השקפת עולם. אין אמונה, אין במי להאמין. זה יופיע בצורה של ספר, הרצאה, ביטוי מילולי. אבל מאיפה הביטוי המילולי הזה שואב את התובנות שלו? מעולם הרגשי. מעולם הרגשי. כן, טובי.
אתה אמרת, אין במי להאמין.
איך?
בקדוש ברוך
הוא. כן, יש בעיה. תלוי. מה הילד ספג בבית הוריו? אם הוא ראה את אמא ואבא רבים, אז הוא גם חושב שהקדוש ברוך הוא רב עם כנסת ישראל. והוא קולט כל דבר לא טוב שקורה לעם ישראל, הוא קולט כגירושין. הוא קולט כגירושין. אני ראיתי את אבא ואמא שלי רבים, כן, כך הוא אומר לעצמו, והם התגרשו. אז גם שהשם רב איתנו, אז הוא מתגרש מאיתנו. הוא מחליף אותנו באומה אחרת, אולי עם החמאס בכלל. לא יודע. אולי עם החמאס, לא יודע. כן, יכול להיות שהוא איתם בכלל. אולי עם אמריקה, עם עמים אחרים, הוא לא כך איתנו. כמו שאומר מלך כוזר, ומקשה על החבר. שמענו שעשיתם, שמעתי שבימים מקדם עשיתם עגל במדבר. מה נשאר לכם מן הטובה אחרי החטא הזה? כאילו רוצה להגיד לו, קדוש ברוך הוא עזב אתכם. עזב אתכם. כמו שאומר בהתחלה, למה הוא לא שואל את היהודי בהתחלה? למה הוא הולך קודם כל לפילוסוף, לנוצרי, למה הוא הולך? כי אמרתי, לא ייתכן שהאמת נמצאת עם היהודים. תראו איך היהודים נראים. דבועים, סחופים, נרדפים, נרצחים, נגנבים, נשדדים. לא יכול להיות שהאמת נמצאת פה. הקדוש ברוך הוא עזב אתכם. בסדר. ואז הוא ממהר להשיג את המסקנות האלו. כי הוא חוויה של גירושין. אז כל שאלת האמון, שהיא בסיס הקשר הלא ינותק, מה שנקרא ברית אבות, הוא מתערער אצלו. הוא מתחיל להאמין באפשרות של ניתוקים. בן איש ואישה, בן אדם לחברו, החברויות שלו נושאים אופי זמני, של חוסר נאמנות, או של חשדנות לכל הפחות בחברו, שאי אפשר להאמין בו. ולאחר מכן, גם מתוך הזוגיות עצמה. מתחילים לראות את בן הזוג, איזה מין גורם כזה שצריך לחשוד בו. לאן הוא הולך? למה לא חזרת? איפה היית? כל זה זורם מעולמות הרגש שהושפעו. אין? לא אומר רק, יכול לזרום. יכול לבוא מעולמות הרגש שהושפעו בתקופת הילדות, לנוכח העוולות שנעשו תחת השמש בין איש ואשתו. זהו. אז אומר כאן, ילדים אלה חשים כי אותם אנשים, תראו איזה מסקנות, הוריהם, שתפקידם בחייהם הוא להעניק להם תחושת ביטחון. נטשו אותם. צריך להבין. שהילד יוצא לאוויר העולם. זה כמו צנחן שצונח בארץ אויב. מה הדבר הראשון שצנחן עושה? שהוא צונח בארץ אויב? מקפל את המצנח? מחפש מקום מסתור? מחפש את חבריו לדבוקה? להתגבש ולתקוף. כלומר, תחשבו על ילד שיוצא לאוויר העולם. הוא יוצא מהמצנח שנקרא רחם. קיפלו את המצנח, זרקו אותו, את השליה. הילד הזה עכשיו מרגיש בודד מאוד מאוד. מי הדמות הראשונה שחשה אליו? האמא. יכול להיות שהאחות שמוציאה אותה. אבל תכף מיד האחות שמה אותו על האמא. ואז יש קשר. אז הוא מרגיש טוב. הוא מרגיש שמישהו קולט אותו בעולם הקר, העוין, הלא מוכר הזה. הנה אמא, זה חם, זה נעים כל קר. הילד הוא חייב, נקודת אחיזה. חייב. וזה ההורים בשבילו. האמא נותנת לו את הביטחון הקיומי, הפיזי, הרגשי. האבא לא כך פעיל בתקופות הראשונות, מדי פעם מגיע להסתכל עליו ככה מהריסה אחרי שהוא כבר ישן. כן? בכל זאת, האבא נתפס בעיני הילד, מבחינה רגשית, כמשהו חזק. אחרי זה בגיל טיפ-טיפה יותר מבוגר, זה כבר האבא שלי הכי גיבור, כן? חולה. האמא מעניקה את תנאי הקיום הבסיסיים, האבא מגונן ושומר מפני אויבים מבחוץ. הוא חזק, הוא שוחח, האבא הוא ענני הכבוד. הוא מיישר את ההרים, הוא הורג את העקרבים והנחשים, הוא שומר לטריטוריה המשפחתית שלא יחדרו אליה, והאמא בפנים מחיה אותו. אלה המושגים, פחות או יותר, שהילד, זה רמות הביטחון, הביטחון הפיזי, נפשי, כן? שההורים מעניקים לילד. וזה מה שהוא מצפה מהם. ברגע שההורים, הם לא משתפים פעולה ביניהם, ביחס אליו, אלא כל אחד מהם מתייחס אליו לחוד ובנפרד. אפשר לדבר על כך שאחד מבני הזוג הוא מטה את הילד לכיוונו, הוא משתמש בילד כדי ללחום בצד השני. פה זה בכלל בלגן. זה בכלל בלגן. אבל גם במצב הזה של הדיפרנציאליות הזו, של החילוק הזה, כן, זה יוצר בילד בעיה. שני הרשויות שאמורים לטפל בו, הם לא משתפים פעולה ביניהם. ההורים שתפקידם בחייהם להעניק תחושת ביטחון, נטשו אותם. מה זה נטשו אותם? משיכים גדל אותם, את הילד. אבל הם נטשו את המשמרת המשותפת. את זה הם נטשו. את היחד, את שיתוף הפעולה. כל אחד מהם פועל בבית אחר, בשעות אחרות. מחלקים את הזמן ביניהם. מה הם בעצם עושים ההורים? הם לא מחלקים את הזמן, מחלקים גם את מי? גם את הילד הם מחלקים. הם מחלקים גם את הילד. זה ברמת הרגש של הילד. זה ברמת הרגש. נטשו אותם. הם מרגישים נבגדים. תראו, זה מושגים חריפים. נטישה, בוגדנות, הם מבינים. זה קשה. אמון, נטישה, בוגדנות. מושגים מאוד מאוד חריפים. אבל ככה זה נקלט ברגש. ככה זה נקלט. דבר שיקשה עליהם. לא יודע, זה כתוב לנו, אבל צריך מה שנקרא להרגיע. אמרנו מה שאמרנו מקודם. זה ודאי משפיע. לא יוצאים נקיים מהדבר הזה. פה אומר דבר שהוא קצת, אולי צריך קצת לרקח אותו. דבר שיקשה על הילדים במשך כל חייהם. לתת אמון בבני אדם. בוא נעדן ונאמר, שאלת האמון בבני אדם, לגבי ילדים כאלו, זאת תהיה שאלה לא מובנת מאליה. נגיד ככה. לא מובן מאליה. אתה סומך עליי? אני אשקול. נקודת הפתיחה שלי בשאלת האמון, היא נקודת פתיחה לא פשוטה, של כבדהו וחשדהו. הוא ייתן לכון חשדהו וכבדהו. קודם חשד, אחרי זה כבד. כן? רבן גמליאל היה מכבד וחושד. מכניס אורח לארצו, לביתו, מלין אותו בעליית הגג, ולוקח את הסולם, כדי שלא יוכל לרדת לקומה התחתונה ולגנוב. הוא היה לוקח את הסולם. זה נקרא, כבדהו וחושדהו כרבן גמליאל. אמרת הגמרא. אז קודם כל זה כבדהו, אחרי זה חשדהו. ילד כזה, קודם חשדהו, רק אחרי זה כבדהו. צריך לעבור הרבה סריקות והרבה מבחנים אצל ילד הזה, כדי שהוא יוכל לכבד. או לראות במישהו גורם ידידותי, בלי כמנות ובלי מזימות עוינות. זה כן, זה כן. הוא צריך לעבוד על מידת האמון שלו. מנקודת מבט תורנית, קשה לכאורה להבין את שיי הנישואים. לא ברור. קשה להבין את קשיי הנישואים מבחינת מבט תורנית. כמו שקשה להבין. כיצד האדם נברא עם שכל, והוא לא משתמש בו. כך אומר המסילת ישרים. מכיוון שניתן לאדם שכל, איך ייתכן שהוא לא זהיר? מסילת ישרים. אין לך הוללות ופחיתות גדול מזה? ודאי. והולך בעולמו בלי התבוננות, הרי הוא דומה לאדם שהולך לשפת הנהר, אשר סכנתו גדולה מהצלתו. כלומר, מתפלא הרמח"ל על כך שישנם אנשים שהם לא זהירים. איך אדם הוא לא זהיר? הרי ניתן לך שכל. ולמה השכל ניתן? זה דבר ברור. השכל הוא העיניים של האדם. אז איך אתה לא משתמש בעיניים האלו? איך אתה הולך ונופל בבורות? איך יכול להיות דבר כזה? זה משהו לא נורמלי. איך יכול להיות שאתה משנה את הייעוד של דבר שייעודו כל כך ברור? איך אפשר לחשוב שהדלת נועדה למשהו אחר מאשר לשמש כפתח לנעילה וסגירה, ופתיחה? איך יכול להיות? יבוא אדם ויגיד, הדלת זה קיר. עכשיו, אני לא אומר שאין בו מימד של קיר, אבל זה הייעוד של הדלת. מבחינה זו, זה נורא מוזר, כי יש טעויות שהשתרשו כל כך הרבה בתרבות האנושית, שכבר קשה להחזיר את הדברים לפשטות שלהם. צריך כל כך הרבה פלפולים, תחשבו על זה. אנחנו יושבים פה בבוקר ועד ערב, וכל היום לומדים. לפעמים שאני מתבונן על זה, אני אומר לעצמי, זה ביזיון. זה ביזיון. אנחנו כמו מישהו שאיבד את ההכרה. מישהו שאיבד את ההכרה, ומנסים לעורר אותו שעות לגבי שעות. היי, קום, היי, קום. שופכים עליו כוס מים, אולי יתעורר. ואז סוף סוף פותח את העיניים. אבא, זה אתה? כמה זמן לקח להעיר אותו? כמה זמן לקח אותו? עכשיו תחשבו על זה. אנחנו יושבים פה ולומדים. זה לא שונה. אנחנו איבדנו איזו אמת פשוטה, שבשביל להחזיר אותה, צריכים לשפוך עלינו את כל המים האלו, של כתבי הרב קוק, שניות, גמרא, כמה פלפולים וריבו רבבן פלפולים צריך כדי כולי ואולי לשכנע אותנו שיש אלוקים, להחזיר אותנו לתחושות פנימיות בריאות. מה קורה כאן? הדברים הסתבכו. כנראה שהדברים היו פעם יותר פשוטים. לפני חטא אדם הראשון זה ודאי. שמעידים עליו חז"ל, על אדם הראשון, שמלאכים היום מסננים לו יין וצולים לו בשר. ותפוח הקיבו של אדם הראשון היה מקהה באורו, גלגל חמה, עד כדי כך. איזה מצב מופלא ומיוחד. בא הנחש והטיל בו ארס, ומאז שום דבר לא פשוט. לא פשוט לי תפקיד חיי ותכלית החיים, הרבה דברים, לא ברורים, לא. אנחנו מגששים כאילו באיזה מין אפלה שמיכה כזו. פה ושם אנחנו אוחזים באיזה אוזן של כוס, ומתחילים לנחש מה זה. מה זה רגע, זה אומר... אולי זה, לא יודע, אחד אומר כך, אחד אומר ככה. מה זה בעצם הדבר הזה שאנחנו חשים? מה זה? כמו עיוורים שהחזיקו בפיל, בזנב. אחד אמר זה חבל, אחד אמר זה ענף של עץ, אחד אמר, כל אחד אמר דבר אחר. תחשבו שאתם צריכים עכשיו לעבור מכאן לשם, לקיר. אדם שיש לו עיניים פקוחות, הוא עושה את הדרך לשם, צ'יק צ'ק. אדם עם עיניים סגורות, שלא רואה, הוא מתחיל לגשש את דרכו מכאן לשם. אז הוא נתקל בשולחן. הוא מחזיק, מה זה? במה נתקלתי? רושם לו פנקס, שולחן. ואז לאט לאט הוא מתקדם, לוקח לו חצי שעה להגיע לקיר. ובדרך הוא מלקט המון תובנות. גם סימני שאלה, גם תשובות. מי כותב ספר יותר? אב קרס. האדם עם העיניים הפקוחות בדרכו לשם. או העיוור. מי כותב ספר אב קרס יותר? העיוור. אבל מי יותר חכם בינינו? זה שהוא פקוח. הפיקח, שרואה בעיניו. כל החיבורים האלו, כן, כבר רבי יהודה הנשיא התחיל לכתוב את המשניות, מכיוון שראה את התורה הולכת ומשתכחת מישראל. איך למדו תורה בתקופת המקרא? מה, אתם חושבים משניות? ודאי שלא. זה היה משהו אחר לגמרי. ההבנות היו שונות לחלוטין. שונות לחלוטין. לא צריך להזכיר לאדם שצריך לנקות את הקטן של הקפה שהוא שפך בדרכו מפינת הקפה לשולחנו. לא היה אמור, לא אמור היה שצריך להגיד לנו דבר כזה. למה זה נהפך לדבר שצריך להזהיר עליו? להוכיח עליו? להזכיר עליו, לכתוב בלוחות, כל הפתקים האלה, שכל המקום הזה מלא, לא לעשות ככה וכן לעשות ככה, מה זה? מה קרה כאן? השתבשה איזה אמת, בזה פתחנו בהתחלה, אמרנו על האינטואיציה של הילדים, משהו השתבש. אנחנו מחזירים, בראות ניאל בן כנז, בימי אבלו של משה רבינו, נשתקחו 2,000 הלכות, פשטות, ההלכות שנזכרו ברמה של זרימת חיים, בימי אבלו של משה רבינו, נשתקחו 2,000 הלכות. אז מה עשו? איך החזירו אותם? בראות ניאל בן כנז, והחזירם בפלפולו. אבל כבר מחזירים בפלפול, מעלים את האמיתות מעומק האדמה, הם כבר לא תוצאה טבעית של הרגשת הנפש, צריך כבר מחדש למצוא אותם, לחפור עמוק, לפלפל בגמרא, לקמת את המצח. מדוע, איך כתוב שמה? מדוע פרצופיהם של תלמידי חכמים נראים כשולי כדירה, מאומצים כל כך וסובלים כל כך? כי צריך להעלות את האמת שנפלה לעומקים שקשה לתאר. לאמיתו של דבר, זה היה פתיחה להרחבת דברים שנאמר פעם באה, לאמיתו של דבר, מנקודת מבט תורנית, לא ברור בכלל הקושי של הנישואין. לא ברור. נישואין זה אמור להיות דבר מופלא. לא פחות מאדם רעב שמוצא אוכל וסס על האוכל, לא פחות מאדם צמא שמוצא מים במדבר ומסתער עליהם אחרי כמה ימים שלא שתה. לא פחות מזה. מה קרה? למה הנישואים הסתבכו? למה המוסד הזה? הוא נעשה כל כך קשה ומסורבל. למה הוא מתנהל בכזו כבדות? מה קרה? איזה שיבוש הכרתי נוצר שמשפיע על מוסד הנישואים? הוא הופך את המוסד הזה לדבר כל כך לא מוצלח, כל כך נכשל. 1-5, 4.5, מתגרשים במדינת ישראל. עוד לא דיברנו, כמו שאמרנו, על גירושים אמוציונליים. יפה. מה זה? זה מה שצריך לברר. איפה הכשל? איפה הוראות ההפעלה לא צלחו? איפה סטינו מהוראות ההפעלה? מנקודת מבט תורנית, קשה לכאורה להבין את קשיי הניסוי. כי התורה אומרת דבר פשוט. התורה מלמד אותנו כי הניסויים נוצרו לטובת האדם. אם אתה תבין את החוסר שלך, זה יהיה ברור לך שאתה רוצה עזר כנגדך. שאתה מבין את החוסר האמיתי שלך. האמיתי אבל, מה אתה צריך באמת? לא מה אתה מדמיין שצריך. אם אתה מבין את החוסר האמיתי, אין דבר יותר נפלא מאישה. האדם הראשון שהבין את החוסר שלו, שהבין את החוסר, הוא הלך לחפש אישה. ורואים חז"ל, שלא נתקררה דעתו עד שבא אל חווה. הוא חיפש את אשתו בהמון מובנים. הוא הרגיש את החוסר הנורא באישה. הוא חיפש אישה עד שנזדמנה לו חווה, עד שהביא הקדוש ברוך הוא את חווה לפניו. היה ברור לו מה חסר לו. כמו שאמרתי מקודם, כמו אדם שברור לו שחסר לו מים. אני צמא, חסר לי מים. אז אני שולח את היד באופן טבעי לספל. מברך, משותה. התורה אומר דבר פשוט, לא טוב היות אדם לבדו. לא טוב היות אדם לבדו. אם אתה מכיר את מצבך כאדם, באמת מכיר את מצבך, אנחנו נראה את זה בהמשך, מה זה לא טוב היות לבדו? אם אתה מכיר את מצבך כאדם, זה דבר פשוט שאתה מחפש אישה, בין 18 לחופה. דבר פשוט. לא טוב היות לבדו. עשה לו עזר, כן לבדו. איך ייתכן איפה? שאלה הזו גם נסיים. איך ייתכן איפה? לאור הפשטות והבהירות הזו, והקלות הזו, שאדם צריך להבין שלא טוב היות לבדו. איך ייתכן איפה שדרך חיים המיועדת על ידי הקדוש ברוך הוא, שהוא בורא האדם, והוא יוצר האדם, והוא יודע מה טוב לו. איך ייתכן שדרך חיים מיועדת על ידי הקדוש ברוך הוא לשיפור חיי האדם, ואשר העדרה מוגדר כלא טוב, שווה רע, תגרום יסורים כה רבים. איך ייתכן שכל כך קשה לי ללכת? אתה לא יודע למה קשה לך ללכת, כי אתה הולך על הידיים. מה הפלא? טוב, אני הולך על הרגליים. אבל קשה לי ללכת. אתה הולך על קצה האצבעות. ודאי שאתה הולך על קצה האצבעות, זה קשה. טוב, אז אני לא הולך על קצה האצבעות, אבל קשה לי. אתה הולך על העקבים. תשים את כל כף הרגל על הרצפה. אגב, כדאי לשים נעליים, שעשה לי כל צורכי. או, עכשיו כיף ללכת. כי אתה משתמש ברגל על פי הייעוד שלה. כל דבר יש לו ייעוד, כל דבר יש לו צורת הפעלה. אדם אשר הוא אדם זקוק לאישה, לכן צריך ללמוד את אורות ההפעלה, או את היסודות, שבכל אחד מאיתנו, היסודות האנושיים, שמכריחים אותו דווקא לחפש אישה. אצל אישה, איש. זה יותר פשוט, הרבה יותר פשוט להן. זה הרבה יותר פשוט. אבל מה בטבעיות שלנו, בטבעיות הנפשית, באמת האנושית שלנו, הופך את הנישואין לדבר מתבקש, הכרחי, משמח, משלים, מקדש, מרומם. מה? זו השאלה. למה זה גורם? איסורים, כן, כה רבים. זה נעצור. ברוך אתה, אני יכול להם שהכל יהיה נורא. רק להזכיר, מחר יום חמישי, השיעורים בכיתת אמונה חדשה. זה כל יום חמישי. כל יום חמישי. בשלישי אין שיעורים.